מטאוורסים פלטפורמה, הפודקאסט של אורי ורן, התוכנה ועוד.
שלום, ברוכים הבאים לפודקאסט מספר 333.
ייי,
איזה מספר מזל. של רוורסים פלטפורמה, ושלום אורי, מה נשמע?
אהלן.
היום אנחנו מארחים את ירון חביב, שלום ירון.
שלום.
ירון הולך לדבר איתנו קצת על החברה שלו וקצת על פלטפורמה שכתבו שם שנקראת נוקליו, ואם יהיה לנו גם זמן נדבר על CNCF, ומי שעוד לא שמע את ראשי התיבות האלה ילמד עליהם בהמשך. התאריך היום הוא ה-9 לינואר 2018, וזהו, אז בואו נתחיל. אז ירון, בבקשה תציג את עצמך בקצרה.
טוב, שלום, אני ירון חביב. קצת על הרגע שלי, בלי להיכנס לכל ההיסטוריה, הייתי CTO בחברה בשם וולטר, שיצא פומבי, אחרי זה נקנתה על ידי חברה שבטח מכירים שנקראת מלנוקס ביוקנעם, אחת החברות ההייטק הגדולות.
וולטר נמכרה למלנוקס,
כן, אז בעצם נשארתי שם איזה כמה שנים, דיווחתי לאייל, והייתי אחראי על כל התחום של דאטה סנטר, כל עבודה עם דאטאבייס, סטורג', קלאוד פרוביידרס, נתן הרבה מאוד מבט לתוך איך עובדים, איך בעצם בונים קלאוד מבפנים, איך בונים את כל המוצרים האלה מבפנים. באיזשהו שלב החלטנו לפתוח חברה שנקראת היום איגוויזיו, שהיא נותנת פלטפורמה לעיבוד דאטה בצורה מאוד מהירה וקונטיניוס, נדבר על זה עוד מעט. אז חוץ מלהיות CTO של איגוויזיו, אני גם עושה עוד הרבה דברים ככה במקביל, אני כותב פוסטים לבלוגים, מובילים, הם מכירים The New Stack, HackerNoon ואחרים, InfoWorld, גם חבר ב-CNCF, אותו ארגון מסתורי של Cloud Native Foundation, בוועדות של serverless ותחומים כאלה, ומנסה לדחוף את הוויז'ן איפה שאפשר.
אוקיי, אז ספר לנו קצת רקע על החברה עצמה, על איגוויזיו, משהו שקשור לדאטה, אבל מה זה עושה, למה זה דומה?
אז איגוויזיו בעצם זה כזה יוצא וולטר שהחלטנו שבא לנו לסבור אחד את השני שוב, עוד ירון סגב שהקים את Extreme.io, שבטח מכירים, נמכרה ל-EMC, ועוד חבר'ה מובילים מהרבה תחומים, היום סדר גודל של 80 איש, מה שאנחנו ניסינו לבנות זה בעצם דאטה פלטפורם, מי שמכיר קצת עולם הדופ והסבל שכרוך בו, אז אמרו בואו נייצר חוויה מאוד דומה לקלאוד, מה שאמזון נותנים, פלטפורם איזה סרוויס, עם מערכת שהביצועים שלה בערך פי 100 יותר מהירים, כי בנינו סטאק ורטיקלי מרמה של איך מנהלים את הפלאש ואת הממורי, עד הרמה ממש של אנליטיק סמנטיקס.
ברמת החומרה?
לא, זה תוכנה, אבל התוכנה היא בעצם דיזיין לריל טיים, no context switches, לא copies, לא כל הדברים האלה.
אבל השרתים הם commodity servers.
זה commodity servers, זה כל דבר. ובעצם ה-use case שאנחנו נכנסים אליו זה מה שנקרא היום continuous analytics או actionable insights, זאת אומרת, הרבה מהעולם הביג דאטה התחיל בעולם של בונים איזה דופ וזורקים לבפנים את הכל ומריצים כל מיני פרוסים ובסוף יש איזה תוצאה. היום כל הביזנסים רוצים לקבל את התוצאה בזמן אמת, זאת אומרת, יש ובסייט, מריצים איזה שאילתה ורוצים לתת recommendations בזמן אמת, סנסורים של IoT, רוצים לזהות תקלות, predictive maintenance, כל זה בזמן אמת, cyber security, אתה מזין הרבה מאוד מידע מהנטוורק, רוצה לנתח אותו ולחסום יוזרים שהם suspicious בזמן אמת, אלגוריתמים יותר ויותר מסובכים, כולם שמו על AI, deep learning, כל האלגוריתמים האלה, אז בעצם אנחנו מנסים לייצר פלטפורמה שיודעת להוציא תשובות ברמה של מיליוני טרנזקציות בשניות, בלטנסי מאוד נמוך, ולעשות שהיא לא בהכרח חייבת להיות בקלאוד, בעצם את הפלטפורמה שלנו אפשר להתקין או בעולם קלאוד דרך שותפות עם חברה בשם Equinix, שהם Data Center Provider, או ממש במפעל, בבית חולים, ברשת, יש לנו משקיעים
בעלי או בדאטה סנטר שלך.
כן, או בדאטה סנטר שלך, משקיעים שלנו, טיר 1, חבר'ה כמו ורייזון, שזה חברת הטלקו, אחת הגדולות בעולם, בוש, מי שיש לו מקרר או איזה מדיח, אבל חוץ מהדברים האלה הם גם עושים הרבה מאוד דברים בתחום של IoT, ועוד חברות כמו EMC גם משקיעים בנו. אז בעצם זה, מה שאנחנו מנסים לתת זה חוויית קלאוד מבוזרת יותר קרוב לאיפה שהדאטה נמצא, שבעצם נותנים תגובה בזמן אמת לאירועים שקורים, ועם כמה שיותר לוגיקה מסובכת.
אז רגע, במה זה בעצם שונה מסטרים פרוססינג?
זה לא לגמרי שונה, כי למשל חלק ממה שאנחנו נותנים כדי להקל על המפתח זה סטנדרט API. לדוגמה, מי שעבד באמזון אז מכיר מוצר שנקרא קינסיס. בגוואזו יש API קינסיס בין השאר, יש API של קפקא בין השאר, יש API של DynamoDB בין השאר. זאת אומרת, בעצם בנינו דייטאבייס מאוד מיוחד שיודע להתחזות לכמעט כל סוג דייטה. מה שמאוד מיוחד בו, אתה יכול לעשות סטרים לתוך המערכת מצד אחד, ואתה יכול לתשאל אותו כאילו זה היה דייטאבייס. מאוד שימושי באפליקציות של סטרים, כי בעצם אני יכול להזרים מידע של סנסורים, ובאותו זמן לשאול שאלה של מה היה ה-average temperature של הסנסורים בשעה האחרונה, בלי לעשות העתקה לדייטאבייס שני, מה שהיום כולם עושים. זאת אומרת, היום...
שהוא בצ'י יותר ב...
כן, אז היום בעצם מה שכולם עושים זה לוקחים ומצרים לוגים, את הלוגים מזרימים לאיזה תאריך של סטרים פרוססינג, אני מניח שגם אאוטבריין בטח, את זה הם אמירים לאיזה מידע טבלאי, שאחרי זה מייצרים עליו קווירי. וזה תהליך, אחד הלקוחות שלנו למשל זה גרב, שהם הרייד היילינג הכי גדול באסיה, זה כמו אובר של העולם האסייתי, ובעצם מה שהם התחילו, הם עלו באמזון, מה שהם עשו, הם לקחו S3, זרקו אליו את כל האינפורמציה מהנהגים והסובסקרייברס, הדבר הזה הגיע למערכת אחרת של ספארק או רדשיפט, ובסוף לקח להם איזה שעתיים להבין תמונת מצב, בדיוק מי צריך לשלוח למי, מה כדאי שיהיה הפרייסינג דיסיז'נס, בגלל
התהליך. והנושא המחכה שעתיים בגשם.
כן, משהו בסגנון הזה, או שהם פשוט לא מרוויחים כסף, שהם יכלו לעשות מוניטיזציה. אז עכשיו במערכת שלנו, הדילי בין ההזרמה של המידע של הנושאים, עד שהמערכת מעודכנת ב-100% בתמונת מצב, סדר גודל של 3 שניות, אוקיי? משעתיים. וזה עכשיו גם הם מתחילים להלביש לוגיקה יותר ויותר מסובכת על התהליך הזה. למשל, הם אומרים, אתם יודעים מה, הנה יש איזה נהג שאנחנו רואים מתחיל לברוח מזירת האירוע, בוא ניתן לו אינסנטיב של עוד איזה 2 סנט, שהוא ילך ויעשה עוד נסיעה. הם יודעים לזהות את זה בזמן אמת, כי הם בונים אגרגציות בזמן אמת של תמונת מצב של נהגים. יכולים להגיד, אחת הדרכים זה להגיד, אוקיי, יש הוטספוט, אז כולם נשלח את כולם למקום הזה, עוד 2 שניות אתה תראה שעכשיו יש הוטספוט במקום חדש. אז צריך לעשות החלטות על בסיס הרבה מאוד מידע היסטורי ומידע שמגיע עם האיבנט, בגלל זה צריך שילוב בעצם של סטרים פרוסינג ודייטאבייס. זה בעצם הפתרון שאנחנו נותנים.
הבנתי, אז עם קפקא סטרימס וספארק סטרימינג נותנים את הפתרון של הסטרימינג, אתם מוסיפים עוד כן. תכונות דייטאבייסיות?
כן, אז אנחנו למשל, אחד מהדברים שעשינו, אנחנו בעצם, יש לנו אינטגרציה נייטיב עם ספארק, המנוע דייטה פריים של ספארק יכול לרוץ אצלנו במנוע שלנו. זאת אומרת, אנחנו יכולים לקחת ספארק, ובמקום שירוץ אין ממורי, הוא בעצם רץ אין פלאש, והוא רץ יותר מהר, כי המידע מאונדקס. הוא פתאום יכול לעשות דברים שספארק לא יודע, כמו טרנזקציות. כי בעצם הבק-אנד יודע לעשות טרנזקציות. ואתה יכול גם להזרים מידע דרך API דיינמו, שיבנה לך או שיקרא דשבורדים, ובמקביל ספארק יריץ אנליזה בדיוק על אותו מידע, בלי הצורך להזיז אותו. אז אנחנו, שוב, לא מנסים לחנך את השוק, תעבדו עם משהו חדש. אם אתה עובד עם ספארק, מעולה. ספארק הוא event streaming, הוא מייקרו-בט שהוא לא באמת real time, וזה יביא אותנו למה פיתחנו בעצם סרבר.
כן, רק שאלה אחרונה לגבי הדיפלוימנט, אז אם הבנתי נכון, אפשר לעשות דיפלוימנט on-premise, אפשר לעשות דיפלוימנט בקלאוד ספציפי, אבל אי אפשר כרגע לעשות דיפלוימנט בקלאודים גנריים כמו אמזון או גוגל או אחרים.
אנחנו מסתכלים פה על כל מיני דברים, אחד הסיבות שאנחנו מגיעים לביצועים שאנחנו מגיעים, זה שיש אינטגרציה מאוד חזקה, זה הרבה, אתם מכירים מה מלנוקס וולטר עשו, זה הרבה מאוד אופטימיזציות של התוכנה לשירה של החומרה, זה ה-DNA שבאנו ממנו, אז בעצם הסיבה שהדייטאבייס שלנו נותן API של אמזון פי 100 יותר מהיר, זה כי יש איזה ורטיקל אינטגרשן מאוד עמוק, אין לנו כאילו מה שמערכת הפעלה בדרך כלל עושה, אנחנו מחליפים. פייג' קאש, דברים כאלה, אז זה בעיה, היום אם אנחנו נריץ את הסופטוור סטאק שלנו על וירטואל משין באמזון, הוא לא יגיע לפי 100, הוא יגיע לפי 3, 4, 10.
כן, אוקיי, בסדר. אז בעצם נפגשנו בעקבות איזשהו פרסום שיצא מהחברה שלכם, על פלטפורמה שנקראת ניוקליו, שבעצם, אני אתן לך לתאר אותה במדויק מיד, אבל בגדול אני חושב עליה כמו אחת מפלטפורמות של Function as a Service, אולי פלטפורמות דומות זה למדה של אמזון, או גוגל קלאוד פונקשנס, או אזור קלאוד פונקשנס. אז מה זה ניוקליו, איך היא נולדה, מה היא עושה נכון להיום בעצם?
אז בעצם מה שאמרנו שהפלטפורמה שלנו עושה, היא לוקחת מנתחת מידע, מריצה עליו כל מיני פעולות ומחזירה תשובה. עכשיו, ראינו שבעולם הזה, למשל ספארק סטרימינג, זה מייקרו-בטש. לפעמים אתה צריך החלטות מאוד אד-הוק, לפעמים גם לא בא לי לכתוב בג'אווה או בפייתון, לפעמים בא לי לכתוב בגו, כי זה משהו יותר מהיר, או בנוד.ג'י.אס, כי אני בונה פרונט-אנד. אז בנינו לנו בתוך הפלטפורמה איזה מנוע שיכול להריץ, כזה כמו stored procedures, כאילו על המערכת, שאנחנו יכולים בעצם את כל הפעולות שאנחנו צריכים, לנייד דאטה, לנתח דאטה, מישהו זורק תמונה, צריך לנתח את ה-JPEG, להבין שזה משהו כזה, להשאיר את ה...
בדרך כלל זה חתול.
כן. אז בעצם בנינו איזה משהו פרופרייטרי פנימי למערכת, התחיל כל הטרנד הזה, סרוולס, למדה וכל הסיפור הזה, אמרנו, אוקיי, גם לקוחות התחילו להגיד, רגע, אנחנו יכולים להשתמש בדבר הזה שבניתם ולהריץ על זה מה שבא לנו, אז באיזשהו שלב אמרנו, אוקיי, הבנו, בוא נלמד את הלקחים של הדור הראשון, נכתוב את הכל מחדש, יש שם כמה חבר'ה אצלם שכזה, הם לא מסוגלים לכתוב משהו פעם, הם אוהבים תמיד לכתוב מחדש, אתם בטח מכירים את זה מהעולם של תוכנה, אז אמרנו, אוקיי, נעשה דיזיין כמו שצריך הפעם, נתכנן את זה מודולרי, נתכנן את זה לאופן סורס, ננסה לייצר סביב זה אקוסיסטם, זאת אומרת, לא נחשב, אוקיי, נבנה איזה פרמורק שמחר יגיע לאיזשהו מקום ויעצור, אלא הרבה מהפרמורקס המצליחים, אני עבדתי על המון אופן סורס פרוג'קט, גם תחשבו על לינוקס למשל, הסיבה שהוא מצליח, כי כשאני כותב סקאזי דרייבר, אני לא צריך לחשוב על שאר הדברים. אומרת, היום הרבה מאוד אופן סורס סולושנס הם בנויים בצורה לא מודולרית, ואז הם מגיעים בסוף לשום מקום. פרמורקים שבנויים בצורה מודולרית, כמו לינוקס, כמו קוברנטיס, כמו אולי ספארק, שאפשר להרחיב אותם, הם מצליחים. אז קודם כל, בעצם אמרנו, בוא נבנה ארכיטקטורה כמו שצריך, מאוד מודולרית, ולאט לאט בנינו איזשהו פרמורק שהוא מתחרה מצד אחד בעולם של הקלאוד, Azure, Functions, Google Functions, Lambda, מצד שני, בכל אותם פרמורק שהם אופן סורס, שאנחנו רואים אותם קצת בתור איזה מיני או half-baked solutions.
וזה בעצם מנותק מכל מה שדיברנו, ההיכרות של התשתית שלכם עם החומרה?
זה לא לגמרי מנותק, כי בעצם היום נוקליו רץ בערך פי 100 יותר מהר מלמדה, אנחנו הדגמנו לכל מי שרוצה שנדגים לו 400 אלף איבנטים על פרוסס אחד, למדה בקושי עושה איזה 1,000-2,000, כל האופן פאס, כל הדברים האלה גם מגיעים לאופן וויס, כל הדברים האלה מגיעים כזה בין 1,000-4,000, עשינו בנצ'מרקים לכולם, אז אנחנו סדר גודל של פי 100 יותר מהירים, בגלל שהרבה פעמים הפריימורקים האלה, וגם איך שאמזון עובדים, יש קצת היכרות עם החבר'ה האלה מהעבודה הקודם שהיא, מנסים לייצר משהו מהר, לא בהכרח חושבים על הארכיטקטורה כזה, איך לעשות אותה הכי אופטימייסט. הרבה מהפרמורקים שנכתבו, נכתבו על ידי אנשים שהם יותר אנשי אפליקציה, ובחות אנשי אינפרסטרקשור. מבינים מה זה garbage cleaning, ומה זה reuse של buffer, ומה זה context switch, וניהול זיכרון חכם וזה. אז בעצם את אותו DNA של איך לעשות דברים מאוד מאוד יעיל, לקחנו גם לעולם של הסרברלס, והגענו ליעילות שאף אחד אחר לא מגיע.
אבל ה-use case שלכם, אני מבין אותו נכון, זה בעצם פונקציות שנועדו לאבד דאטה. זאת אומרת, יש לך איזשהו סטרים של דאטה, ואתה צריך לעשות עליו טרנספורמציות. אפשר לעשות את הטרנספורמציה באמצעות אופרטור של ספארק, או שאפשר לכתוב פונקציה, לשלוח אותו לניוקליו, והיא תעשה את הטרנספורמציה.
אז כן ולא, כי היום שאנחנו בעצם נותנים פלטפורם, אז אנשים רוצים לעשות את הכל, הם רוצים גם לבנות Angular Client שמדבר וזה הבק-אנד שלו, ויכול להיות שהם ירצו לעשות את זה ב-Node.js, והם רוצים לעשות פונקציה שעושה למשל ETL Data Movement, ואולי פונקציה אחרת שעושה AI Inferencing, זאת אומרת מקבלים איזה Sensor Data, משווים אותו עם איזה מודל קיים, או מקבלים תמונה, אז אנחנו רואים שזה בעצם מאוד General Purpose, כי אתה כבר לא בונה היום, כאילו יש את הנושא שאוקיי, תבנה איזה יארן קלאסטר עם הדופ, תשים אותו בצד אחד, תבנה איזה קוברנטיס עם קלאסטר אחר, תשים בצד אחר, תבנה אולי איזה API gate, תשים במקום אחר. אני חושב שמה שלקוחות אומרים, לא, עזוב, נמאס לנו מהבלגן הזה, אנחנו רוצים קלאסטר אחד, שאני יכול להפעיל עליו כל מיני סוגי workloads, בין אם זה Elasticsearch או Cassandra או הדופ, או סתם איזה API gateway. וזה אנחנו הבחנו שכנראה קוברנטיס זה הפלטפורמה הכי טובה היום לעשות את זה. לא צריך גם יארן וגם קוברנטיס, עשינו גם דרך אגב, גם בקונטקסט של הדאטה סרוויסס, הרבה מאוד עבודה שספארק יעבוד אידיאלי בקוברנטיס, שטנסורפלו יעבוד אידיאלי בקוברנטיס, כחלק מהתת שירות כולל.
אוקיי, אז אתה אומר, אם אני כותב פונקציה, יכולה או לעשות איזשהו עיבוד של דאטה, או פשוט לעשות סרווינג כווב API, או כל דבר גנרי אחר.
כן, מה שהיום הכי סקסי זה Slackbot, ו-Alexa Skills, ו-Google Home, כל הדברים האלה, זה גם בסופו של דבר מה זה, זה מקבל איזה HTTP request מהסרוויס, מנתח אותו, לפעמים צריך ללכת לדייטאבס לתחקר אותו, תביא לי את הרשומות האלה והאלה, ולייצר חזרה איזה ג'ייסון שהולך והופך לאיזה סלאק בוט.
ואתם נותנים את גם את התשתית של הווב סרוויס, של הווב API? או...
כן, בעצם אנחנו נותנים, שוב, פתרון כולל, מה שמופרד, יש בעצם, תקרא לזה נוקליו שהוא פאס, ויש נוקליו שהוא סרוורלס, יש פה דיון שלם בתעשייה, שחלק ממנו שם בוועדות, מה זה פאס ומה זה סרוורלס. אז הנושן זה שפאס זה בעצם, אוקיי, אני פונקשן, אז הסרוורלס, אני יכול להוריד איזה פקאג', אני יכול להתקין אותו. סרוורלס זה כבר משהו יותר מנועל, בעצם השם סרוורלס, כאילו שאני ללא סרוור, אני לא חושב על סרוור. אמזון למדה זה למשל סרוורלס, כי בעצם אני מקבל איזה דשבורד, אני נכנס, כותב איזה פונקציה, לוחץ פליי, וזה רץ. אם תיקח אופן פאס למשל, אז זה לא ממש סרוורלס, כי אני עדיין צריך לקחת להתקין דוקר, ואני צריך להתקין API גייטווי. אז בעולם שלנו, אז נוקליו, עשינו המון עבודה שהוא יהיה נורא, נורא קל להשתמש. למשל, נוקליו, אתה בפקודה אחת היום בדוקר, אתה מראים לך סביבה שלמה, מצד אחד. מצד שני, ורוצים כמה שיותר developers ויותר partners, גם חברות, אנחנו פונים היום לחברות ישראליות, ואומרים, קחו, תשתמשו בנוקליו, אנחנו נעזור לכם, תגידו איזה פיצ'רים אתם צריכים, תקחו את זה למוצר שלכם. רק מעצם העובדה שאנחנו רוצים לייצר אקוסיסטם יותר גדול. במקביל, ב-Iguazia Data Platform, שזה פלטפורם מנואל, עם מולטי-טננסי ועם רולים, כמו ב-IAM של אמזון, מי שמכיר, ואינטגרציה עם הדאטה וכל הדברים האלה, אז אתה מקבל בעצם נוקליו מנואל. ואז שהיום אתה בא לאיזה אנטרפרייז, הוא אומר, בוא נעשה את זה הדבר הכי קול, גם אני רוצה. אז הוא הולך ככה לשוק ואומר, אוקיי, אמזון אני לא יכול כי זה בקלאוד, אופן פאס, קובלס, כל הקשקושים האלה אני לא יכול כי זה מישהו, סטודנט שכתב את זה בזמן החופשי שלו, מי ייתן לי סופורט? אז יש איזה חור של מי יכול לתת לי היום קומרשל אופרינג, גם חלק מהמיצוב דרך אגב של אמזון סביב למדה הוא היום שלמדה הוא חלק מהדאטה סרוויסס, בגלל שלמדה הוא סטייטלס, תראו את זה בכל השקפים שלהם וכל זה, הם קושרים את זה מיד ואומרים, כן, אבל למדה אין לו חיים, בלי שיהיה לך איזה אובג'קט סטור, דייטאבייס, משהו, דייטה איזה סרוויס, שהולך איתו. כי מה הרעיון שאני נהל פונקציות בצורה כל כך קלה, אבל אני אלך ואתחיל להרכיב עם מברגים דאטאבייסים מאחורה.
ומה מצבו היום? זאת אומרת, זה כבר production ready? יש חברות שמשתמשות בזה לצרכים האמיתיים שלהם?
אז עדיין אנחנו, האמת שרק לפני כמה חודשים העלינו אותו, הוא מקבל פופולריות מאוד גבוהה, כבר היום איזה 1100 GitHub stars, זה מכובד בשביל משהו שכמה חודשים רק בחוץ. אני חושב שבפופולריות זה בגלל שהשקענו מצד אחד ב-usability המון המון אנרגיה, הוא בא עם UI, הוא בא עם CLI, הוא בא fully baked, ומצד שני גם הביצועים ורמת, יש שם כמה קונספטים מאוד חדשניים, למשל, אתה יכול היום לעבוד בנוקליו גם עם קפקא, גם עם קינסיס, גם עם הרבה מאוד סוגים של סטרימים, אתה לא משנה את הפונקציה. זה מאוד שונה ממה שהחוויה באמזון, קודם כל אתה נעול אך ורק לשירותים כמו קינסיס, אם אתה רוצה סטרימינג, אתה לא יכול להשתמש בקפקא, וגם עבור כל שירות של אמזון, אתה תצטרך להתאים את הפונקציה לצורה שהאיבנט מגיע.
כן, האבסטרקציה שם לא מחמיאה.
כן, לא משהו, וזה גם דרך אגב משהו שאנחנו דחפנו כסטנדרט ב-CNCF, ויש עכשיו כל הקונסורציום, רץ על סטנדרט בעצם שאנחנו הצענו, של נרמול של האיבנטים למבנה אחיד, ואז בגלל זה גם תפס, עדיין אבל זה משהו בחיתוליו, אנחנו לא מציעים מישהו לבסס על זה פרודקשן, אבל אני יכול להגיד לך שכבר הרבה, היום אין לנו לקוח אחד שלא אומר, טוב אני רוצה לעבוד עם זה או לשחק עם זה, כל ה-POCs אנחנו בעצם מרכיבים מעל זה, כי זה הרבה יותר קל, תחשוב, במקום עכשיו להרים סביבה דוקר פייל, להתקין לך את כל הדיפנדנסי של הפקג'ים, אז אתה פשוט מראים דוקר רן, יש לך נוקליו עם אדיטור, הכל עובד, תמיכה בחמש שפות, אתה פשוט מתחיל לכתוב את מה שאתה צריך, יש לנו שם איזה מנגנון מאוד יפה לדיפנדנסיז, אתה יכול לכתוב pip install, ואוטומטית כבר מרכיב לך את כל הדיפנדנסיז, פשוט אנשים אוהבים לשחק עם זה במקום להתחיל לבנות שרתים.
אוקיי, ואתה אומר, ונכון, היום אפשר להשתמש בזה, או להתקין אצלך איזשהו סנדבוקס בצורה קלה, או מעל השירות של גואזיו, ללקוחות שלכם.
אתה יכול גם ממש להשתמש בזה היום מעל קוברנטיס, מעל גוגל קלאוד אנג'ן, השבוע יצא גם Azure, אנחנו עובדים ביחד גם עם Azure, על אינטגרציה של Azure קוברנטיס אנג'ן, ו-Azure Event Hub. דווקא מה שמעין שאנחנו מקבלים תמיכה מהלקוחות, מהאנשי הקלאוד, שאתה אומר, רגע, אבל יש לנו את הפונקשן שלנו, אבל דווקא מה שאנחנו רואים זה, אמזון זה קצת יותר קשה, כי הם עוד פרופייטר, אבל נגיד מגוגל ומאיזו, אנחנו כן מקבלים תמיכה, כי מבחינתם הם רוצים כמה שתי אנשים שיבואו לקלאוד, עזוב עכשיו פוליטיקות, בייחוד כי הפונקשן שלהם גם כנראה לא משהו, אז יש להם אינטרס.
אוקיי. גם כדי לסגור את הפער.
כן.
אוקיי, והזכרת תמיכה באיזה שפות?
אז כרגע יש Go אינטגרציה מאוד טובה, כי ממש זה native code, זה ביצועים מאוד גבוהים.
זה כתוב ב-Go?
זה כתוב ב-Go, אז נגיד הפונקציות Go הם בעצם עובדים דרך Go plugins, אז זה כאילו ממש inline code. Python יש כרגע גם PyPy וגם CPython. ה-PyPy גם מאוד מהיר, עשינו שם גם טריקים של real time, שבעצם ה-Go וה-Python חיים באותו פרוסס, זאת אומרת, יכול להגיע ל-70-80 אלף פייתון קולס בשנייה, שזה יותר, יש לנו איזה סלוגן שנוקליר זה יותר מהר מבר מטל קוד, כי אם אתה תריץ פייתון קוד בעצמך עם HTTP, אתה לא תגיע ל-70 אלף איבנטים בשנייה, כי פשוט כל הראפר מסביבו, כל הטיפול ב-HTTP, באיבנטים הוא בעצם קורה ב-compiled language. יש לנו Node.js שהוספנו לפני שבוע, שבועיים, Java כבר ב-development release, אנחנו נוציא אותו עוד איזה שבוע, שבועיים. יש גם עוד איזה general purpose, runtime, מה שנקרא, שהוא shell, bash, כל מיני דברים כאלה. יכול להוסיף מה שאתה רוצה ופשוט לעטוף אותו.
אוקיי, וכשאנחנו מדברים על Go, Node.js או Python, מדובר בוונילה, זאת אומרת, לא איזושהי גרסה מצומצמת, נגיד, כמו שגוגל App Engine פעם המציאו. זאת אומרת, זה ה-Go שאני מכיר או ה-Python שאני מכיר?
זה ה-Go שאתה מכיר, בפייתון יש לנו תמיכה גם ב-2.7, גם 3.6, גם PyPy. פיצויים מאוד יפים.
עכשיו לחלק הכואב, ואולי זה ייקח אותנו גם לנושא הבא של CNCF. אז יש לא מעט פלטפורמות של Function as a Service או Serverless, עשיתם מקודם את ההבחנה הזאת, כמו שאמרנו, יש Amazon Lambda ויש Google Cloud Functions, ויש עוד, כמו שיש Nuclear, יש גם ספקים אחרים, וכל אחד ממציא את הממשק שלו, את המוסכמות שלו, לכל פונקציה יש Entry Point מסוג שונה, ו-Exit Point מסוג שונה, קונקטורים שונים וכו'. מתי אנחנו נראה איזושהי סטנדרטיזציה, איך זה יקרה, מי דואג לזה? אני מבין שאתה חלק מהמאמץ הזה, אז בוא תספר לנו קצת איפה זה עומד היום.
אתה יכול לפלפל את זה במפת האינטרסים מאחורה, קצת פוליטיקה.
כן, האמת שיש הרבה פוליטיקה, זה פשוט מדהים. אבל זה לא, אני תמיד הייתי בוועדות, גם ב-ITF, ה-IEEE, ואחרי אז אני מכיר את כל הבקראונד, כולם חברים של כולם, אבל כל אחד מביא את האינטרסים שלא מן הסתם. האמת שיש גוף שנקרא CNCF, שזה ה-Cloud Native Foundation, זה גוף בן של Linux Foundation, ובעצם הם החליטו שהם רוצים להתחיל לאסוף בסביבם את כל ה... תחשבו שהיה את העולם הישן, שהיה לינוקס, BSD, RPC, או כל הדברים האלה שכולם ידעו מה מימין ומה משמאל. והיום בעצם המערכת הפעלה היא כבר לא לינוקס, היא כבר משהו יותר distributed, אבל זה מערכת הפעלה לא סטנדרטית, כי הלוגינג עושים בצורה אחת, ואת הקונפיגוריישן עושים בצורה אחרת, ואת הפייל עושים בצורה אחרת. אז בעצם מנסים לייצר עכשיו איזשהו, נקרא לזה מערכת הפעלה מבוזרת חדשה, שנתחיל להגדיר איך נראה מוניטורינג בעולם הזה, איך נראה אורקסטריישן בעולם הזה, איך נראה פלאגין לסטורג' מבוזר בעולם הזה, ושזה נוצר אותו גוף שנקרא CNCF, התחיל עם כמה חברות בודדות, גואזו עוד היו בין הראשונים שהצטרפו, היום זה דעתי כמה מאות חברות, כולל כל ה-Cloud Providers, והדבר הראשון שהם עשו בשכל, הם ימצאו את קוברנטיס ביחד עם גוגל, ואמרו זה CNCF Project, שזה נותן להם הרבה מאוד מומנטום, עם זה הם ימצאו עוד כמה וכמה פרויקטים, פרומיטיוס אם אתם מכירים, שזה הפרויקט המוביל במוניטורינג, Fluent D, עוד כל מיני Container D, Rocket, כל מיני דברים אחרים, ובעצם כאילו מתחילים להגדיר איך נראה הסטאק הקלאודי החדש על בסיס כלים אופן סורס, ובמקביל התחילו גם להגדיר איך נראים השכבות, זאת אומרת אם פעם לייצר volume driver או storage driver למזוס היה דרך אחת ולקוברנטיס דרך אחרת ולדוקר דרך שלישית, באים יצרני הסטורג' ואומרים אוקיי נמאס לי כל היום לעשות adaptation drivers או כל מיני סטארט-אפים אופורטיוניסטים שבונים glue layer בשביל שאתה תכתוב רק פעם אחת, אז בעצם מתחילים לתקנן כל מיני דברים, שזה יש משהו שנקרא CNI, שזה ה-Common Networking API, לכל מיני Network Overlays. יש CSI, שזה ה-Common Storage או Container Storage Interface, שזה לעולם של Storage, Volumes, File Systems וכו'. אני ועוד כמה די הצקנו הרבה זמן שצריך Serverless, ושוב, דיברת על אינטרסים, VMware יושב בקבוצה הזאת, אחרים יושבים בקבוצה הזאת, אין להם ממש אינטרס שיהיה קבוצת סרברלס, אבל אחרי הרבה הצקות, אז אמרו, תעשו קבוצה ניסיונית, אם ילך טוב, אז נמשיך עם זה, אז לאט להתחילו להצטרף, גם IBM, עם ה-OpenWiz, גם אחרים, גם אמזון מהר מהר רצו כדי לשמור על האינטרסים שלהם, גם גוגל באו, ואז לאט לאט נוצרה קבוצה, ועכשיו אפילו בקוברנטיס קונפרנס האחרון, אפילו סינסף כל כך השוויץ בפייפר שעשינו, שהם כאילו שכחו שהם בהתחלה לא כל כך התלהבו מהכאב ראש הזה, ובקוברנטיס קונפרנס הבא בדנמרק, בכלל הם הולכים לעשות טרק שלם רק על סרברלס. אז מה שבעצם אנחנו ניסינו להגיד, שסרברלס זה בעצם ה-Cloud Native, זה כאילו, אם אתה היום, חלק מהעקרונות של לכתוב Cloud Native Application, זה לכתוב אותה Scalable, Elastic, לעשות Decoupling בין הדאטה והקומפיוט, כל מיני עקרונות, זה נורא קשה לעשות את זה היום בעצמך, כי אתה צריך בעצם להרכיב הרבה תשתית מסביב, בשביל שהחלום הזה יקרה, אבל בעצם Serverless באו אמזון, אמרו, אפינו לכם תאוגה, עכשיו תאכלו, ופעם תיחנקו, אבל תהנו מזה בכל זאת,
אבל ביתיות, תחנקו ביתיות.
כן, תחנקו ביתיות, כן. ואז בעצם ראינו את הצורך הזה, הרבה מאוד דברים שאני דחפתי שם, להתחיל לתקנן ולהגדיר איפה בדיוק הפיין פוינטס. אנחנו כאילו כל הזמן הצגנו שמבחינתנו כל מה שאנחנו עושים בנוקליו יכול להיות חלק מהעולם הזה. אנחנו בעצם חלק מהעבודה בנוקליו, מידלנו אותו בכוונה בשכבות, אבסטרקציות, וכולי, אז זה גם נותן לנו איזשהו advantage להגדיר, הנה, ככה צריך להיראות API לאיבנטים, ואז שמישהו יגיד, אי אפשר לנרמל, אני אגיד לו, אוקיי, אני עשיתי את זה ל8 stream processing שונים, אז אתה לא יכול להגיד לי שאי אפשר, כנראה שאפשר, אז בוא ננסה לאמץ את הגישה הזאת. אז משם זה התחיל, ובעצם התחלנו לייצר את אותם סטנדרטים.
אוקיי, והסטנדרטים האלה הם אחד לאחד מה שניוקלי עושה, או שגם ניוקלי עצמו היה צריך אחר כך?
אז אנחנו, זה בי-דירקשנל, כאילו אנחנו גם לומדים מהדיונים איפה הפיין פוינטס, מה אחרים עושים, ומהר מהר חוזרים לדרואינג בורדס ומסדרים דברים. היה לנו סביב הנושא של ה-Event API, שזה אותו common event API, באו חברה בשם serverless.com, שיש להם אפילו מוצר של איבנטים, וניסו לדחוף איזה אג'נדה שלהם, הסברנו להם שזה לא כל כך הגיוני, לעשות סיריליזציה לג'ייסון, לכל איבנט שלא יהיה, גם אם הוא בינארי, כי שוב, הרבה אנשים בעולם הזה, הם באים מעולם של וויבוקס, וכאילו שום חשיבה על אפישנסי ואוטימיזיישן, אז בסוף מה שקרה, כאילו נשאר השם של הסטנדרט שהם הציעו, אבל כל התוכן השתנה למה שאנחנו הצענו.
שזה מה שחשוב.
זה מה שחשוב, לא אכפת לי שיקחו את הקרדיט, ואז הם כבר הצלחנו גם לרתום הסכמה של גוגל ושל אמזון ואחרים, שפחות יותר ב-i-level למסמך הזה, ועכשיו זה יתחיל לעבור תהליך יותר פורמלי של לדבר על הביטים.
אוקיי, ונראה באופק שגם שחקן כמו אמזון יתאים את הלמדה שלו לסטנדרט הזה באיזשהו שלב?
שוב, אמזון בינתיים הם יותר listeners ודואגים לאינטרסים שלהם, למשל, הוצאנו מסמך של פוזישנינג, של מה זה סרוורלס, אז כאילו מסמך שהיה בו לא רק מה זה סרוורלס, היה בו גם המון תוכן טכני, הבחור שלהם במשך 3 ישיבות, בעיקר התעסק בבוא נגדיר שהסרוורלס בדיוק עומד לפי ההגדרה שאנחנו באמזון הגדרנו, כולל סתם הגדרה פשוטה שהם רצו להכניס, שסרוורלס זה אומר שצריך לשלם לפי אינבוקיישן, על פי כמות הארצות שהרצת. אוקיי? וברור שזה לא נכון למי שהוא לא בקלאוד, כי אם אתה לא בקלאוד, זה לא עושה שכם מבחינה הגיונית. אתה בנית סרוויס על קלאסטר שעלה לך $10,000 או $100,000, אתה לא, אתה מסתכל על הפרייסינג במודל אחר. זה שאלה עסקית, זה לא שאלה טכנית. ופה גם אני קצת נכנס, תקשיב, אבל גם אתם לומדים בהגדרה שלכם, כי אתם נותנים למשל free invocations בזה, ומחר, כל אלה שעושים אביוז ללמדה ועושים פעם בחמש דקות, כאילו מדליקים אותו מחדש, אם יש לכם, כי תבינו שאתם מפסידים כסף, אז גם אתם אולי תשנו, או העולם יש מה שנקרא cold start, שזה הזמן של הסטארט-אפ של הפונקציה, הוא לא מתאים להרבה אפליקציות, יכול להיות שמישהו תמורת סכום כסף יותר גדול, יגיד, אני רוצה שלא יהיה cold start, שפשוט זה יחכה לי ומוכן, אז הם הסכימו, נגיד, להתגמש בהגדרות. אבל שאלת על פוליטיקות, אז כל אחד מביא פה את האינטרסים שלו.
הוועדות באמת נכנסות למקומות כאלה כמו מודלי התמחור ודברים
לא,
כאלה?
לא, הם ניסו, אנחנו כאילו בנינו מסמך, ובצ'פטר הראשון, בפרגף הראשון, היה כאילו מה זה סרוורלס. אז הם שיגו אותנו שלוש פגישות רק על הצ'פטר הראשון, בפרק הראשון, שרק לסדר, שזה יתאים להגדרות שמתאימות להם. גם מה שאתה ראית גם את הניצנים, אם שמת לב ב-re-invent, הם הכריזו על סרוורלס דייטאבייס. משהו שנקרא אורורה.
כן, אורורה.
כן. ואז כבר לפני זה חודשיים, הם התחילו להגיד, רגע, רגע, שתדעו שיש כל מיני דברים, יש סרוורלס פונקשנס, ויכולים להיות גם סרוורלסים אחרים. אז אתה רואה שהם כבר הכינו את הקרקע, לעשות, הכינו את דעת הקהל, לזה שהנה, יש סרוורלס פונקשנס, ויש סרוורלס דייטאבייסס, ומחר הכל יהיה סרוורלס.
אחד מהפרומיסים של הגישה של Function as a Service זה מודולריזציה יותר נכונה של הפונקציונליות שלך. זאת אומרת, אתה לא צריך לדאוג לגייטווי, אתה לא צריך לדאוג ל-SSL, אתה לא צריך לדאוג לדאטאבייס. אתה מקבל את הדאטה, אתה עושה עליו את החישוב, אתה מוציא אוטפוט, וכל מה שאתה צריך לדאוג זה לביזנס לוג'יק שלך. זה אחד. פרמיס נוסף זה העלות. אל תשלם על מה שאתה לא מריץ. או לפחות ככה שחקנים כמו אמזון וגוגל מציגים את זה. זאת אומרת, אתה לא משלם, אם כתבת פונקציה, עשית לה דיפלוי והיא אף פעם לא רצה, אתה לא משלם עליה.
כן.
במקרה שלכם נראה שזה לא המצב. זאת אומרת, במקרה שלכם בעצם צריך קלאסטר שיהיה כל הזמן בחיים. אני מרוויח פרפורמנס.
לא באחר, גם באמזון יש קלאסטר שהוא כל הזמן בחיים. זו שאלה שלהם, איך הם מחליטים לתמחר. גם אצלנו אפשר לחבות את השרתים. גם אנחנו, בגלל שאנחנו עובדים על קוברנטיס, יש למשל בחלק מהקלאוד פרוביידרס, כמו איזור למשל, מאפשרים לך תמחור של קונטיינר לפי זמן הריצה של הקונטיינר. אז גם אנחנו יכולים להגיד, אוקיי, נייצר את הקונטיינר, לא השתמשו, נוריד את הקונטיינר, ולחייב אותך לפי זמן ריצה.
נכון, אבל הסיבה שאני שואל, כי הזכרת את נושא ה-cold start. אז אם באמת מחבים את הקונטיינר, אז יש לנו בעיה של cold start, אם משאירים אותו באוויר כל הזמן, אין לנו בעיה, רק אנחנו משלמים. השאלה, אם אתם מצאתם איזשהו פתרון הנדסי יותר חכם, אולי בכיוון של מייקרו-קרנלס, או דברים בסגנון הזה, שבאמת יכול גם לפתור את בעיית ה-cold start, וגם את בעיית המחיר.
אז קודם כל הדבר הראשון שעשינו זה שהמינימום והמקסימום נאמבר של הקונטיינר הוא קונפיגרבל. אתה יכול להחליט שהמינימום הוא 0, אתה יכול להחליט שהמינימום זה 7, כי אתה רוצה שהכל יהיה באיקון-איקון לאיזה מתקפה שהולכת להגיע. אז קודם כל עשינו זה קונפיגרבל. עכשיו יש דברים לעשות, יש לנו למשל Go Operating System שעוטף את הפונקציה, והוא כן, אתה צריך משהו שיעזין, אוקיי? אז הגו למשל יכול בעתיד שתכנו לעשות דיפלייט לתרדים כאילו שמריצים את הפונקציה. אחד הדברים דרך אגב שייחודיים בנוקליו, שהוא עובד עם מולטיפל וורקרס, הוא עובד בעצם עם כמה מייקרו תרדס בו זמנית, מה שלמשל למד עובדים עם סינגל קונטקסט, סינגל תרד, או רוב החבר'ה בעולם הזה, בגלל זה גם מקבלים ביצועים כל כך נמוכים, כי אם עכשיו הפונקציה במקרה היא בלוקת על איזה IO או על איזה משהו כזה, אז אתה עדיין ממשיך לשיים את ה-CP ואת הממורי, המערכת לא עושה שום דבר.
לא, האמת שזה לא מדויק, זאת אומרת, יש לך, אני יודע, אני מכיר את למדה, יש שם פרוסס, ובפרוסס אתה יכול לעשות כמה פורקים שאתה רוצה, כמה go routine שאתה רוצה, זאת אומרת, זה פרוסס שלך. הוא מוגבל בכמות הזיכרון, הוא מוגבל בגישה לדיסק, אבל אתה יכול להריץ שם דברים מקבילים.
לא, זה נכון, הבעיה שרוב האנשים שכותבים פונקציות, הם בדרך כלל כותבים פונקציות יותר פשוטות, שלא התחילו לייצר go channels וכל הדברים האלה. אז אנחנו בנוקליו עשינו את זה כאילו בשבילהם, אנחנו בעצם מרימים את אותה הפונקציה בעצם כמה פעמים, על כמה מייקרו-threads, ובגלל שמותר לי תיאורטית להריץ, כי כל פונקציה היא stateless, אז אני יכול פשוט להרים כמה ופשוט בצורה פרללית להזין אותם, ואם אחת מתעייפת או בלוקת על משהו, אז את אחרת תשתמש באותם משאבים.
הבנתי, אז אתה אומר, במקום שבו אמזון היו מרימים אינסטנס חדש לפונקציה, אתה פשוט יודע לפצל אין ממורי, וככה אתה משיג גם...
לייצר יותר פרלליזם על אותם משאבים, ולהרוויח יותר כסף על אותם משאבים. דרך אגב, כל הסיפור הזה של הקוסט, הוא טוב לדברים מסוימים, הוא טוב שאתה אומר, בוא נעשה וויבוק, אבל אנחנו, כל מי שמפתח תוכנה רציני, רוצה לעשות רגרשן למשל, על הקוד שהוא כותב, נכון? אצלנו למשל, יש פשוט מערכות שעובדות 24 שעות ביממה, בילדרים, יוצרים רגרשן, אוטומציות, ג'נקינס, כל הסיפור הזה, המערכת לא זזה, לא עוצרת לרגע, אוקיי? אז עכשיו תחשוב שאתה רוצה לכתוב פונקציונליות, ועכשיו אתה רוצה להריץ רגרשן של כל הקומבינציות באמזון, ואיזה מיליון פרמוטציות, אתה הולך לשלם לא מעט כסף, אוקיי? אז נכון שאתה בונה איזה וויבוק, לאיזה גיטאב או משהו כזה, זה בסדר, אבל אם אתה מתחיל לבנות אפליקציה מורכבת, הסיפור על המחיר לא מחזיק הרבה מים.
כן, כן, אני מסכים לגמרי, זאת אומרת, אם אתה בסקייל גבוה, אז למדה יוצא מאוד מאוד יקר. אם אתה כותב סלאקבוט, זה כנראה יוצא זול.
כן.
אבל אם אתה כותב סלאקבוט בשביל עצמך, אם אתה כותב סלאקבוט שאמור להיות ג'נרל פרפס, והוא כבר מגיע לסקייל גבוה.
כן, כן. לא, הנושא של המחיר, אני חושב, הוא לגמרי לא פתור. פשוט התעניינתי, כי אני זוכר שקראתי שפתרתם את בעיית ה-cold start, אז אני מבין שחייב להיות פה איזשהו טרייד-אוף הנדסי. הטרייד-אוף הנדסי הוא בזה שיש פרוסס באוויר, אתה אולי לא משלם את המחיר המלא, אבל אתה בכל אופן לא משלם אפס.
אבל רן, להבדיל מלמדה, שאתה משלם על פרוסס באוויר, כשהאינפרסטרקצ'ר הוא שלך, זה פחות מפריע לך.
ברור, אם כבר קנית את המכונות, אז מה אכפת לך? שירוצו, כן, ברור. אתה רק משלם על החשמל.
האמת מעניין כמה אוטברין משלמים, אבל אני מדבר עם אנשים שכאילו החשבון שלהם לאמזון זה במיליוני דולרים לשנה.
אוטברין לא משלמים לאמזון.
אז מישהו אחר, לקלאוד אחר או?
שלנו הכל.
כן, אז בסדר, אבל אני אומר, הרבה חברות, גם ישראליות, הן כאילו בעצם עובדות בקלאוד, ואתה מגיע למצב שאני מדבר עם CTO'ים אחרים, שיש להם חשבונות שזה לא הכי זול. גם, למשל, גם גרב שעשינו להם תרגיל פה, הגענו איתם ל-real-time performance וכל זה, בסוף מדדנו את החשבון שלנו לעומת אמזון ממש אחד לאחד, זה היה שליש.
זה ספרים פשוט מגוחכים.
מה...
לא, העלויות שעולות לך לעומת אמזון זה, לא יודע.
כן, אני חושב שזה באמת תלוי ב... אני חושב שזה נורא תלוי ב-utilization, וזה תלוי איך אתה מסתכל על הסיפור. אם אתה קונה מאמזון רק את ה-S3 למשל, שזה bare metal storage נגיד, אז יהיה לך קשה לבנות משהו יותר זול מה-S3, כי זה ה-bare metal. אם אתה קונה מאמזון משהו כמו Redshift למשל, Redshift היום עולה 1.35 דולר לגיגאבייט לחודש, אוקיי? זאת אומרת, Redshift עכשיו על פני 3 שנים יעלה לי 50 דולר לגיגאבייט, אוקיי? הפלאש הכי יקר בעולם עולה 50 סנט, זאת אומרת, אז עכשיו אני יכול, כמה שהסטאק יותר מורכב, הם פשוט יותר inefficient בגלל כל השכבות האלה של ה-virtualization וה-abstraction והכל, ואז ה-cost performance הופך להיות הרבה יותר לרעתם. וזה בעצם מה שאנחנו מנצלים. למה אחרים לא מצליחים כל כך להתחרות מול אמזון? כי הם מנסים לבנות storage בעלי ערים הנמוכים והכל. עכשיו, הדרך להתחרות איתם זה לבנות את הסטאק היותר גבוה בצורה יותר יעילה, ואז באמת ה-cost per tick, ה-cost per transaction, או כל הדברים האלה, יכול להגיע לסדר גודל של עשירית.
כן. בסדר, הבנתי. אנחנו מתקרבים לסוף. וזהו, רציתי רק לבדוק אם יש נושאים שרציתי להזכיר ולא יצא לך לפני שאנחנו נסיים.
לא, אני, אם אנשים שומעים, אנחנו נשמח כמה שיותר חברות שהשתתפו איתנו בנוקליאור, אנחנו מסתכלים על זה כעל open source project לכל דבר, אנחנו מדברים גם עם רדיט, גם עם גוגל, גם עם אחרים, לתת כתף ולהפוך את זה משהו יותר מצליח. אחד מהווייבס הכי חזקים שאני מקבל מלקוחות, אומרים, חיכינו למולטי-קלאוד סרברלס. זאת אומרת, לא נוח לנו עם העובדה שאנחנו משתמשים בלמדה, וזה מגביל אותנו לקינסיס, ואם מחר יבוא לנו לעבור לאיזור, או המחיר יעלה, או הביצועים, או למשל עכשיו מדברים על כל הבאגים של הסקיוריטי, היינו רוצים שיהיה לנו אופציה לדבג את הדבר הזה, היינו רוצים שיהיה לנו אופציה להרים דוקר קונטיינר לוקלי, ולרוץ ולעבוד בתוך אינטליג'י או מה שזה לא יהיה, אז אנחנו חושבים שזה כן בשורה, בסדר, אז אנחנו נעשה, ניקח את זה גם לפלטפורמה שלנו, אבל תשימו לב, למשל אנחנו נותנים פריוריטי גם בסלאק, גם ב-issues, לדברים שבאים מבחוץ, זאת אומרת, יש פיצ'רים שהיינו אמורים לעשות בשביל שהנוקליו באיגוויזל ירוץ יותר טוב, הם כרגע מקבלים עדיפות פחות גבוהה מדברים שקיבלנו מכל מיני חברות, כמו גיגיה, כמו אחרים, שאמרו, אם תעשו את זה, אנחנו נשתמש בזה, אז אנחנו מרימים עכשיו לקהל פה גם את הצ'לנג', אנחנו נעשה מה שאתם רוצים, אנחנו רוצים לייצר פה מה שקרה את הסרבלס הציוני הראשון, שגם יצליח להקות בעולם, ואנחנו מצפים כמה שיותר אנשים שיעזרו לנו, בין אם זה סתם לקחת, לבדוק, לפתוח לנו אישיוז, לכתוב דוגמאות, רוצים לייצר כמו איזה מרקט פלייס, עשינו הקאטון מדהים, שבוע שעבר אנשים כתבו סלק בוטים וכל מיני גיימינג, כאילו אוגמנטד ריאליטי פאנקשנס, הכל רק בנוקליו, יש עוד הקאטון שאנחנו עושים בסוף החודש, ב-31, שמה שמעניין שמי שהשופטים שם, אחד מהם זה ברנדון ברנס, שהוא הפאונדר של קוברנטיס, והיום מי שמוביל באיזו, שזה עם כל התחרות, מוביל את כל הקוברנטיס, את הדברים האלה באיזו, אז אנחנו מנסים לייצר אקוסיסטם, ונשמח שכמה יותר חברות ישראליות ישתתפו בזה.
אוקיי, אני כבר מדמיין את הלוגו, למדה עם כובע טמבל, אז הלינקים כרגיל יהיו בשואו נאוטס, אז אני אשים לינק גם לאיגואזיו עצמה, לניוקליו, ואם יש לינקים נוספים, אז תשלח לי.
כן, גם אנחנו עשינו הפרדה, שידעו גם מאוד ברורה בין נוקליו ובין איגואזיו, גם יש לנוקליו אתר משלו, גם מתוך אותה כוונה שאנחנו רוצים לייצר אקוסיסטם, שאם מחר יבואו חברות ויגידו, אנחנו רוצים להיות חלק מה... נקרא לזה הקונסורציום הזה, אז שלא ירגישו בנוח שאנחנו פה מחזיקים למישהו, אז שוב, יש אתר, אנחנו מייצרים קונטנט, וידאו עם דוגמאות.
אוקיי, דרך אגב, כמה אנשים אצלכם עובדים על זה ביום יום?
ממש פיתוח, סדר גודל של 4-5 אנשים, אבל אני חושב שזה גם נהנה מהרבה מאוד תשתית שבנינו, שהיא מה שאנחנו קוראים פלטפורם סרוויסס.
ויש פעילות? קומיוניטי משמעותית, זאת אומרת, פול ריקווסטים משמעותיים שמגיעים פנימה?
תראה, כרגע הרבה פרויקטים אופן סורס בהתחלה, אתה רואה שהקומיטרים הראשיים ממשיכים לעבוד, ואנשים בעיקר שואלים שאלות ומקבלים הסברים, היו פה ושם כמה דברים קטנים, אבל שוב זה בתחילת הדרך, ואנחנו מקווים לראות יותר דברים.
אוקיי, בסדר, 100%. אז תודה אירון שהצטרפת אלינו, היה מאוד מעניין. תודה פעם הבאה, נתראות.
תודה לכם.
מספר תודות לפני סיום, תודה לגיא מנחם ושני סדמה על העריכה הקולית, ותודה לקטי רוטמן על התקצור.